טוב, אנחנו בפרשת שמות. הפרשה מתארת את תחילת המעבר אחרי הירידה של עם ישראל למצרים, תחילת התהליך של השעבוד, ואחר כך ההתחלה של ההופעה של האור של הגאולה מהשעבוד. באופן כללי צריך להבין את הסוגיה הזאת דרך תיקון חטא אדם הראשון. זאת אומרת, כתוב בארי הקדוש שכל הנושא של גלות מצרים, יש הרבה סיבות למה בכלל הייתה הגלות. אז יש הסברים בגלל אברהם, בגלל מכירת האחים, בגלל כל מיני. נראה לנו אחת התשובות המרכזיות בארי הקדוש זה לתיקון חטא אדם הראשון. אמרנו פעם, שווה לחזור, המשמעות של תיקון חטא אדם הראשון, הפירוש. זה לא שיש מישהו פעם שעשה משהו לא יפה, ועכשיו כל הבנים שלו סובלים מזה, והוא צריך לתקן את זה. זה קצת טרגי בתור אווירה. כן? תיקון חטא אדם הראשון, זאת אומרת שאדם, הקדוש ברוך הוא ברא אדם, והוא, יש לו תפקיד ומקום בעולם שהוא צריך להצליח לתפוס. באופן לא כל כך מפתיע, אדם הראשון לא מצליח, כי הוא הראשון. אז כשאומרים תיקון חטא אדם הראשון, אולי עדיף לנסח את זה בצורה יותר עדינה. מה שאדם לא הצליח להיות, אז יש עוד אחריו מי שינסה. זה יותר נחמד לשמוע את זה ככה. כן? מה שאדם לא הצליח להיות, חלק יש מה שאדם כן הצליח להיות, זה מצוין. מה נשאר לנו? מה שהוא לא הצליח להיות, ואנחנו מקבלים מתנה את מה שהוא כן הצליח להיות. את זכות אבות. זכות אבות אתה מקבל את מה שכן תוקן. בתור פוקד דבון, אתה מקבל את מה שעוד לא תוקן. אז החטא הוא לא איזה מין, איי, אדם הראשון התנהג לא יפה. החטא הוא רק מעיד שאדם לא היה מסוגל בזמנו לעשות את המשימה הזאת. אז יש כל מיני הזדמנויות בהיסטוריה שחוזרות על זה, שמנסים לראות מתי יצליח להיות אדם שכן יכול לעמוד במשימה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאדם הראשון. את המשימה הזאת קיבלו בגדול האבות, ובמסגרת זה שהאבות קיבלו את המשימה הזאת, אז הם קיבלו גם את הנושא של השיעבוד. מה הקשר בין השיעבוד לחטא אדם הראשון? קודם כל להבין שהקלקול של חטא אדם הראשון, התוצאה שלו הייתה גלות, עבדות ומרירות.
כן?
התוצאה. התוצאה זה שהאדם הראשון מגורש מגן עדן, שזה בחינת גלות. יש לו מרירות בפרנסה. ביצרון תאכלנה כל ימי חייך. יש לו עצבות. זה התוצאות של חטא אדם הראשון, בחינת גלות. ובחינת עבדות גם אמרנו, זה לא כתוב עדיין בפירוש בחטא אדם הראשון, אבל זה מאוד מתבקש. כי כל מה שכתוב, עיצבון, גלות, כל זה תוצאה של העבדות, הייתי אומר. אפשר להגיד, רפואה שלמה. אפשר להגיד שאתה סובל כי אתה עבד, בסדר? לא, הפוך. כן, מה רציתי להגיד?
עבדות היא חלק
מהעצבות, אבל ברמה מסוימת היא השורש. זאת אומרת, למה אתה עצוב? למה אתה גולה? כי אתה עבד. אתה היית אומר גלית למצרים ואז נהיית עבד, אבל באמת לא היית גולה מראש אם לא היית עבד.
לא היית עבד אם היית גולה מראש.
עבד זה עבד אדוני או עבד?
לא היית גולה, לא עבד, מבחינת עבד. יש בך את הנקודה הזאת של עבד. לא תיקנת את העבדות אז אתה תגלה.
של מי?
בכלל, שאתה לא משוחרר. ברור שבשפה של התורה אין, עבד השם הוא לבדו חופשי.
בדיוק.
יש לך בחינה של עבד בנפש, כל אחד יש לו בחינת עבד בנפש. השאלה אם את בחינת העבד בנפש היא מופנית להשם או לאחרים. בסדר? אז אם אתה עבד לנחש, או אתה עבד לצורך שלך בפרנסה, או אתה עבד ללא יודע מי, התוצאה תהיה גלות. אתה תעוף מהמקום שלך. אז כל זה מחובר, זה לא נאמר בפירוש בחטאתם הראשון, אבל זה מתבקש, ואם אתם רוצים לראות, זה מופיע יותר בפירוש אחר כך בסיפור של כנען. כנען זה חזרה על חטאתם הראשון, שותים יין, מתגלים בתוך האוהל, ואז שם בפירוש התוצאה זה עבד עבדים יהיה לך.
לא, כל מסוים כאילו גם, האדם
נהיה
תלוי עבד של האדמה, של הארץ, כאילו של...
יפה מאוד. אז יוצא שגלות מצרים היא קשורה מאוד לחטא אדם הראשון. א', היא גלות. 2, היא עבדות. 3, וזה פה רואים בפירוש, יש פה את מרירות העבודה הקשה. שמצרים מסדרים יפה יפה לעם ישראל את המציאות שהקדוש ברוך הוא מדבר עליה בחטא אדם הראשון, של להיות במרירות של העבודה. עצבות, זה לא כתוב בפירוש בפרשה, אבל אולי זה מתבקש. וימררו את חייהם בעבודה קשה בחובר ולבנים, בכל עבודתם בשדה, את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך. אז, אבל, אוקיי, אז זה הקשר קצת, אני אומר, יש עוד הרבה. קשר ראשוני בין גלות מצרים לחטא אדם הראשון. עוד עניין, זה שכתוב שבחטא אדם הראשון נפלו ניצוצות לבין הקליפות. כלומר, חלקי אור, חלקי טוב, חלקי אלוקות, נפלו למקומות חשוכים ושבורים. תיקון חטא אדם הראשון זה ללכת להביא אותם חזרה. נקרא גם גרים. על עליית הניצוצות. אז יש, נפלו למצרים כל מיני דברים שצריך להביא משם. אז זה הבחינה של חטא אדם הראשון, שזה מה נפל לשם? כסף, הבנות, שמות, נשמות. זה שם הרבה דברים לאסוף במצרים. צריך להביא רכוש ממצרים. אז במסגרת תיקון חטא אדם הראשון, צריך לאסוף את מה שיש לאסוף ממצרים. והסבר נוסף, זה שכדי שאתה תוכל לתקן משהו, אתה צריך ליפול למצב הזה. אתה רוצה, זה קשור קצת למושג של ירידת הצדיק, אתה רוצה, לא יודע מה, לעזור למישהו. אתה לא יכול לעזור לו אם אתה לא היית במקומו. אז באיזשהו מקום, אם אתה אומר לקדוש ברוך הוא, בסדר, אני מוכן לתקן את חטא אדם הראשון, אין בעיה, אז נפיל אותך לתוך הבלגן שלו, ועכשיו תתרומם. אז צריך להיזהר, כשאתה מקבל עצמך את תיקון חטא אדם הראשון, אז תדע מה ישלחו לך. אז זה בעצם מה שאברהם, מה נאמר לאברהם. איך קוראים לך?
אסתי.
נעימה.
היא הייתה בסדנה.
אז כשהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, בוא נחתום על ברית בין הבתרים, אז הוא אומר לו, ידוע תדע, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדו ומבינו אותם 400 שנה, אז איך... זה החלק מהחוזה.
חלק מהעסקה.
כן, חלק מהעסקה, זה לרדת לתוך הבלגן ולתקן אותו. באופן כללי, אז אנחנו גם כן, אם אנחנו נראה על עצמנו, חלק מהכוח לתקן את חטא אדם הראשון זה להסכים ליפול. אנחנו רוצים להיות באורות. לא בא לנו שיהיה לנו דברים לא יפים בתוך הנפש, למשל. לא מתחשק לי, אני רוצה להעיף את זה. כן? ואם זה עולה, מהר אני עושה את זה. אז למשל, לתיקון חטא אדם הראשון, הדבר הראשון שלו זה להסכים לחשוב את מה שאתה חושב ולהרגיש את מה שאתה מרגיש וליפול. לא שאתה קופץ ראש לתורה, אתה לא מזמין נפילות, אבל עולים דברים לא יפים. אז אנחנו לא אוהבים את זה, זה לא אסתטי. אבל אז אם יש אפשרות לקבל את זה בשמחה. לקבל בשמחה את מה שעולה, כי זה עולה לתיקונו. זה... מה שעולה, עולה לתיקון. זה מתנה. אז כל אחד לפי... עכשיו, יש בזה מדרגות. כל אחד לפי המדרגות שלו, יש דברים שהוא מסכים שיעלו, ויש דברים שהוא לא מסכים שיעלו. זה לא. ככל שהוא מה זה מתקדם, הוא מסכים שיעלו דברים מקומות יותר נמוכות במרתף. זה לא כזה... זה לא חייב להיות כזה נורא. זה... עד רבה. נגיד, לא יודע מה... פחד, אתה לא רוצה לפחד, נכון? אבל פחד זה משהו שנמצא במערכת, או שהוא יתחבר לשורש, לקדוש ברוך הוא, או שהוא ינהל אותך מול אנשים. אז אם עולה פחד, אנחנו, הנטייה הרגילה שלנו זה, איך אני עושה שלא יהיה לי פחד? הבעל שם טוב מציע עבודה אחרת, הוא אומר, איך אני עושה שהפחד הזה ילך למקום הנכון? ואז זה שאני מרגיש אחריו פחד, זה מתנה. אני יכול, יש לי עוד משהו לחבר לקדוש ברוך הוא. לפני זה, אני יודע כבר לחבר לו שמחה, אני יודע לחבר לו אוכל טוב, אני יודע לחבר לו דם חוט. זה אני יודע לחבר לו. אני לא יודע לחבר פחד. פחד לא בא לי על זה, זה לא דברים שאני אוהב להרגיש. כן? אז אני חוזר לעניין, זה, אתה רוצה להמשיך את העבודה של אדם הראשון, אם אנחנו רוצים לעשות שפה יותר עגולה, במקום לתקן את החטא, להמשיך את העבודה של אדם הראשון, אז תסכים פה לבלגן שלו. כשאתה רוצה לתקן, להמשיך את מה שההורים שלך לא סיימו, אתה צריך להסכים לגלות בתוכך שיש לך את אותם בעיות. או אותו דבר, או הפוך שזה אותו דבר. בסדר? אז
שמה? או שיש לך את אותם בעיות, או שאתה צריך למצוא את הבעיות ולהילחם עליהן.
אתה לא צריך לחפש, אתה רק צריך להסכים לראות. לא צריך להתאמץ. לא, אני אגיד לך למה אתה שואל. אתה נשוי?
לא.
בגלל זה. כשהאישה באה, אתה מגלה, נגיד, אחוז מסוים מהדברים שלא ידעת שהם שם, היא מגלה לך, היא לוחצת ככה, טק, 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 ומה שעוד לא גילית זה כשהילדים באים. אני שמעתי אומרים, עוד לא יצא לי, שכשהקלה מגיעה, אז יש עוד כמה דברים שמגלים. זה אחר כך. בסבא וסבתא. כן, כן. סליחה, אני אצטט לכם מאיתמר, המורה של המורה שלו. הוא אומר, תראה, עץ צריך לזבל אותו כדי שהוא יגדל. אדם, הוא נולד עם כל הזבל שהוא צריך כדי לגדול. לא צריך לקנות דשן.
אבל גם אם אתה לא מסכים, זה קורה.
לא, בסדר, זה קורה, אבל אתה יכול להיאבק בזה, ואז או שזה קורה הרבה יותר לאט, התיקון, או שאתה לא מסכים לתיקון, אתה רב עם זה כל הזמן. אז זה חוזר וחוזר וחוזר, אבל זה אף פעם לא עולה לשורש, כי אתה לא רוצה, כי אתה רוצה לקבור את זה. אז המילה זה הסכמה, זה לא איך מעלים. הקדוש ברוך הוא מזמן לנו 3,000 הזדמנויות כל יום, שהדברים עולים. עכשיו השאלה אם אני מסכים לתת להם, מסכים לפגוש אותם. אז המילה זה להסכים לפגוש את מה שיש בתוכי. זה הבחינה, להסכים לרדת למצרים. יעקב היה יכול לרדת בשלשלאות של ברזל למצרים, או לרדת בטובות. הוא יורד בטובות.
השאלה, אז זה כאילו להגיד, אוקיי, אני נכנע, אני כן נותן לעצמי ליפול נגיד לתאבות, למידות רעות, לכל מיני דברים כאלה. וזה כן להיות שם.
לפגוש. כי יש בתוכי את זה. הרוב האנשים... זה נמצא להם מתחת לרדאר והם לא יודעים.
אבל זה צף, כל אחד צף לו.
אז נכון, אז השלב הראשון של התיקון זה להסכים לפגוש את זה.
זה קשור להכלה?
כן, להסכים לפגוש את זה. הנה זה פה. עכשיו, איך אתה יכול להסכים לפגוש את זה? חלק מזה זה שאתה מעורר את עצמך לזה, שעכשיו ההזדמנות של זה לעלות לשורש. רוב בני אדם כשזה עולה, אתה אומר, כן, זה עולה. אתה אומר, רגע, זה עכשיו אני אורין, אני בתחילת ספר שמות עכשיו. הנה זה עובר עליי, זה קורה לי, הנה אני יורד למצרים, הנה מתחיל השעבוד, וזה אחר כך הכנה למתן תורה, אנחנו, זה לא דבר נפרד, אני אקבל תורה בזכות זה. זאת אומרת, זה כתוב ברב אשלג הרבה, זה הכלים שלך לקבל תורה, אנחנו לא מקשרים, אנחנו רוצים תורה ואת זה אנחנו לא רוצים, זה הכלים שמורידים תורה. כל הרצונות השבורים שלנו והמקומות השבורים שלנו, כשהם עולים לשורש, הם הופכים להיות כלי לקבלת אורות. אז לא, אתה לא רוצה את המקומות האלה, אז אתה לא תקבל את התורה. או, זה לא מוחלט, זה ביחסיות. כל חלק בתוכך שאתה מסכים לפגוש ולראות איך מעלים אותו, אז זה עוד גילוי של תורה חדש שירד אליך. בסדר. עכשיו, אחד הדברים ש... טוב, הם נכנסו לתוך השעבוד, אבל דווקא רוב הפרשה מדברת על תחילת תהליך היציאה. אתם מגיעים, הם משתעבדים, ואז יש ויפרצו, ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו מאוד מאוד ותימה לארץ אותם. כן? הם אוספים שם את מה שהם צריכים לאסוף, ואז מתחיל תהליך של תוספת שיעבוד, ושהולכת ומתגברת. להבין את זה, זה מאוד מוזר, אבל מה מייצר את עיקר התגברות השיעבוד? שמתחילים לצאת. כן, שמתחילים לצאת. לצאת ממצרים. זה מה שמשה קצת לא, לכאורה לא כל כך מבין בסוף הפרשה. מאז שלחת אותי, רק הרע לעם הזה. זאת אומרת, רגע, משהו מוזר פה. אתה אומר לי, לך תוציא את בני ישראל ממצרים. מה קורה? יותר גרוע. יותר גרוע. פרעה רק מתגבר מזה. עכשיו, מה המסקנות הגרועות שאפשר, מי שרוצה להקשיב טוב לחדשות וישמע את הטענות האלה? שיש מי שאומר למשה רבנו, אתה הבאשת את רכנו בעיני פרעה, אתה נתת חרב בידו לאורגנו. זאת אומרת, בגללך הקדוש ברוך הוא, בגללך פרעה מניף עלינו חרב. זאת אומרת, כשאתה מתחיל את היציאה ואתה רואה התגברות של זה, יש פרשנות מעוותת שאומרת, אז אם ככה יוצא שההתגברות של פרעה זה בגלל משה. נכון? אפשר להבין למה, כי לכאורה יש סמיכות זמנים, אפילו משה קצת מתבלבל מזה.
והקשה את לב פרעה, ועושים...
תכף נדבר על ויקשה בדיוק, ואני אקשה את לב פרעה. אבל אז קודם כל להבין את זה, קודם כל שתדע, שככה זה עובד. משה ייכנס לארמון, דבר ראשון שיקרה יותר גרוע. עכשיו, משה, בהבנה שלנו כאן, זה הדעת והחלק שמתחיל להוציא אותנו מהשיעבוד. להוציא אותנו מעבדות, לשחרר אותנו. בסדר? אני במצב של שיעבוד, אני במצב של גלות. גלות, אני רחוק מעצמי. אני משועבד, זאת אומרת, אני כל החיים חייב, מוכרח, צריך, אני לא שם לב כמה דברים אני עושה לא בבחירה. ואני עצוב, ואני זה, יופי. פתאום מתחיל להתעורר חלק בתוכי שאומר, בוא נצא. מה יקרה? כל החלקים ההפוכים יתגברו בעוצמה. אז קודם כל שתדע. עכשיו...
מתרגמים למציאות בשביל דבר.
אה?
מתרגמים למציאות בסופו של דבר.
מי? מה, לא הבנתי?
מתרגלים למציאות.
מי מתרגל?
בן אדם, 210 שנה היה בעבדות.
לא, אז זה אתה מדבר על בני ישראל. אני מדבר על פרעה עכשיו. פרעה שמתגבר.
גם הישראלים, היהודים בסוף, העברים אומרים...
מי שמחה לשר ושופט עלינו? כן. זה עוד שאלה, נכון?
שופטים אותו, אנחנו זוכרים את הוותיכים.
נכון. אז עכשיו, יש, אז אתם צריכים להקשות, לא הקשיתם עליי, שבאמת אבל השיעבוד, ויומר אל עמו וכולי, ויעבידו בפרך, ואז כל הבן הילוד, או מה שהוא אומר למילדות קודם, כל הבן הילוד זה לא כתוצאה ממשה, לכאורה הוא לא שמע עדיין ממשה. אבל אפילו שם המדרש אומר שזה באמת, פרעה יש לו רוח הקודש. הוא קולט עוד לפני, אולי עוד לפני משה רבנו, ואולי עוד לפני עם ישראל, שעם ישראל עומד לצאת. כן, אז אני אקריא לכם. ויצב פרעה לכל עמו, למור כל הבן הילוד, היהורה תשליחו וכל הבת תחיו. למה פרעה, תראו רגע בשמות פרק א', בפסוק האחרון, כף ב'. ויצב פרעה לכל עמו, למור כל הבן הילוד, היהורה תשליחו וכל הבת תחיו. למה פרעה אומר להשליך את כל הבן הילוד ליאור? מאיפה בא לו הרעיון הזה? מה דחוף לו כל כך להשליך את הבנים ליאור?
כי הוא ידע
שבנבואה
שהוא ראה את
המושיע,
ואז הוא לא
רוצה
שמושיע,
כלומר, זה גם בגלל היציאה.
כלומר, זה בגלל משה ספציפית.
פרעה הוא הראשון שקולט את הגאולה מגיעה. ככה יוצא. ההסתגנינים שלו. ויקח, סליחה. לכל עמו, והוא גוזר גם על המצרים, אף עליהם גזר, יום שנולד משה, אמרו לו הצטגניניו, היום נולד משיען ואין לנו יודעים אם ממצרים אם מישראל. ורואים אנו שסופו ללכות במים, לפיכך גזר אותו היום אף על המצרים, שנאמר כל הבן הילוד. אז זהו, למה הוא משליך אותו ליאור? מסביר פה במדרש שהם קלטו אפילו את החיסרון של משה, מה נקודת התורפה שלו, שזה מים. אז נזרוק אותו למים. זה, כן, אסטרולוג בכיר, הוא יודע שאם כבר קיבלת תחזית טובה, אז תשתמש בה לטובתך, אם כבר אתה מבין. רק הם לא קלטו שהוא ייפול במי מריבה ולא ביאור. הם גם לא קלטו שהם בסוף יקפצו לתוך המים של בים סוף. גם זה לא קלטו. כן.
סיפור עצום.
אז אני אומר את זה כדי להדגיש את העניין. רגע. כן. להדגיש את העניין שיש התגברות של השיעבוד שהיא קשורה דווקא לתהליך היציאה. אז קודם כל תהיה מוכן לזה. ואפילו אם אתה רואה מסביב שיש התגברות מאוד חזקה, אז אולי הם קולטים משהו שאתה עוד לא קולט אפילו. זאת אומרת, אני לא רוצה לצאת מפה בכלל, אתה כן רוצה לצאת, ואנחנו יודעים את זה לפניך. יש להם חושים יותר חדים ממך, אתה עוד לא מבין מה אתה רוצה בכלל. זה קרה לי פעם אחת, באופן אישי אפילו. אני זה. מישהו העלה מול איזה התנגדות, מה אתה רוצה? והוא אמר לי, זה, לא יודע מה אתה מדבר, אבל בדיעבד הבנתי שהוא צדק, והוא אפילו לא יודע מה הוא צדק. שבאמת עמדתי לצאת מהשעבוד, וזה דווקא, הוא ראה את זה לפניי. אז עכשיו, הקדוש ברוך הוא מטריע במשה, ואומר לו, אני אקשה את לב פרעה. אני אקשה את לב פרעה, אפשר להבין את זה מכאן. אחת הקושיות המפורסמות על זה, זה מה? זה לא מוסרי. אתה שולח אותו, אז לפחות תן לו את הבחירה להוציא את בני ישראל. איזה מין מוסר זה שהקדוש ברוך הוא אומר, אני שולח ואני אקשה את לב פרעה. אז נכון, אתם איתי בשאלה. אני לא יענה בכלל תשובה, בכלל מהסגנון הזה, אבל לפחות להבין את השאלה. למה הקדוש ברוך הוא מקשה את לב פרעה בכלל? ולמה הוא אומר את זה למשה רבנו? אז אם אתה משחק איתי, אז אל תשלח אותי. אני שולח אותך ואני אקשה את לב פרעה, ואז אני ארביץ לו. כאילו, אם אתה רוצה להרביץ לפרעה, אז תלך תרביץ לו. למה אתה שולח את משה שיבקש להוציא, אחר כך אתה מקשה את הלב של פרעה, ואז אחרי זה בשביל שאני ארביץ לו, תרביץ לו ישר.
פה זה מגיע בחירה
חופשית. איזה בחירה יש פה? אתה מקשה לו את הלב, אתה שלחת את פרעה, אתה הכל משחק מחור.
אז זה רק שואל הפרח פה, אתה
שואל
בכלל למה הוא לא עושה את זה לבד?
זה גם.
שירודם על זה.
זה רק של התהליך, ולא רק של
כן, בתור פרעה אני קצת, יש לי בסדר, אז תעשה את התהליך, אתה רוצה לעשות תהליך חינוכי, למה על הראש שלי, ואתה מקשה לי, אתה גונב לי את הבחירה בשביל לעשות תהליך חינוכי, מה עם ישראל? בסדר, זה לא הכיוון של התשובה שאני רוצה לענות. התשובה שאני רוצה לענות בהקשר פה, זה קודם כל, הוא מספר את זה למשה רבנו, כי משה רבנו זה הולך להיות לו מאוד קשה מה שיקרה כשהוא יפגוש את פרעה. אז קודם כל, הקדוש ברוך הוא מרגיע את משה ומגלה לו משהו שיעשה לנו קצת קושיות מוסריות, אבל הוא אומר לו, אני עושה את זה. שתבין למה זה קורה בצד השני, למה כל כך קשים. אז הוא אומר, אני עושה את זה. וזה חלק מהעניין, זה חשוב. אז לכן, כשאתה תבוא וזה יקרה לך שפרעה יקשה את ליבו, אתה אל תיבהל ותחשוב שזה לא חלק מהמעלה הזה. חלקים אחרים אני לא חייב לספר לך מראש, אבל את זה אני חייב לספר לך מראש, כי כשפרעה יקשה את ליבו, יהיה לך הרבה קושיות על העניין. קודם כל אני מטריע בפניך, ולמה זה חשוב לי להקשות את ליבו. חלק מהעניין פה ביציאה, זה, יש אפשרות שלא יקשה את ליבו, והם יצאו יותר מהר, פחות מכות. גם פרעה יחטוף פחות מכות, גם ישראל יחטוף פחות מכות. אבל מה יקרה אם הם יצאו לפני שפרעה יקשה את ליבו?
הם לא יסיימו את הכביכול פרק של הגלות, הם יצטרכו לשלם את זה בצורה אחרת?
אז זה אפשרות אחת. יש לי פרק זמן של יסורים שאני צריך לזה. בסדר.
אז אני חושבת שגם עומק התיקון.
שמה?
ככל שהתיקון במרכאות מורכב יותר ומסובך יותר, אז זה גם הרווח.
אז זה דומה לאותו רעיון. כן, יש רווח ביסורים, אז תשלם את זה. כיוון שאני הולך, כיוון אחר, זה שאחרי יומיים הם ירצו לחזור. למה? כי הם עוד לא פגשו את פרעה עד הסוף. אתה לא פגשת את פרעה עד הסוף. אתה חושב, אולי, אפילו אחרי שהם פגשו את פרעה עד הסוף, הם רוצים לחזור. אחרי שהוא רצה לשחוט אותם, רדף אחריהם, רוצה, הם רוצים לחזור. אז מה שהקדוש ברוך הוא רוצה פה, אומר למשה, תשמע, אנחנו רוצים לצאת, אבל אנחנו לא רוצים לחזור. כדי לעשות את זה, צריך שכולם, כולל אותך, כולל את פרעה, כולל העם, כולל השוטרים, כולל זה, כולם יבינו באמת מי זה פרעה. מי זה התקשורת, פרעה. צריך שיבינו מה קורה שם, באמת, שתקלוט את זה עד הסוף, לא, שלא תחשוב וידמה לך שזה, זה ממש, אז אני אגרום לזה שאתם לא תצליחו לפתור את זה לפני, ואתה תקבל את הפנים המלאות של פרעה. למשל, השוטרים עתידים להיות הסנהדרין אחר כך. אבל היה איזה זמן שהם עדו, תפסו את, את עצמם עדיין כמשרתים של פרו. מתי הם הבינו מי זה פרו? אחרי שהוא הכתיף להם מכות. אחרי שהם הבינו שפרו הוא מרושע ואין לו תוכנית כרגע לשחרר אף אחד. ובסדר, אתה רוצה ש... לפני זה הם חושבים השוטרים, פרו בסך הכל רוצה עבודה. אז אנחנו מספקים לו עבודה. טוב, הוא קצת מגזים. הוא קצת קשוח, אבל הוא רוצה עבודה. ומתישהו, כשפרו אומר, חכה, שום דבר, אתם תיתנו לי את אותה עבודה, ואני לא נותן לכם תבן וזה, הוא מתחיל לקלוט שפרו לא רוצה עבודה, הוא רוצה שהם יסבלו. הוא רוצה שהם יהיו עבדים שלו, ואת זה הם לא קלטו עד אותו רגע. פתאום אומרים, אבל למה? כן, לא הנוגסים, השוטרים. השוטרים, זה בשמות פרק ה, פרק ה, פסוק תדבב. למה תעשה כל העבדיך? תבן אין ניתן לעבדיך, ולבנים אומרים לנו עשו. והנה עבדיך מוקים, וחטאת עמך. שם איזו שאלה תמימה כזאת. אנחנו לא מבינים למה אתה עושה את זה. הרי אנחנו, כאילו אנחנו עושים מה שאתה מבקש, אתה מקבל את העבודה, מה העניין? ויראו, שאחרי זה שני פסוקים, ויראו שוטרי בני ישראל אותם ברע למור, לא תגרו מלבניכם וריום ביומו, ויפגעו את משה ואת אהרון ניצבים לקראתם. השלב הראשון שהשוטרים מגיעים למסקנה, זה כעס על משה ואהרון, בהתחלה. הם עוד לא השתחררו לגמרי, הם עוד חושבים שהאויב זה משה ואהרון. שבגלל שמשה ואהרון יש להם רעיונות משונים על זהות יהודית, אז פרעה נהיה קשוח. זה בגלל זה. ויאמרו עליהם, ירא השם עליכם וישפוט אשר יבאשתם. ואפילו הייתי אומר, לולא דמסתפינא, כן, בשם, אבל בכל אופן, תורה וללמוד אני צריך, נראה לי שגם משה חושב ככה קצת. כן. כי אם לא, הוא היה אומר להם, על מה אתם מדברים חברים? אתם מאוד לא הבנתם מי זה פרעה. אבל משה רבנו הולך עם הטענה הזאת לקדוש ברוך הוא, מאז שלחתני רק הראה לעם הזה, משה רבנו בא בטענות לקדוש ברוך הוא.
ברחמים.
מה?
ברחמים.
שמה?
בני ישראל.
כן, זה צורה אחת. אבל מה שאני מציע פה עכשיו, זה שגם משה עוד לא מבין לגמרי מי זה פרעה. שאולי אפשר להסתדר איתו. או מקווה. כן. הוא מקווה שאפשר להסתדר איתו.
אולי כי הוא גדל
אצלו. כן, א', יש סיבה טובה, בסדר, זה לגיטימי. הרצון של משה רבנו להציל את פרעה איכשהו זה רצון קדוש. השאלה אם הוא עד עכשיו, אם הוא לגמרי קולט איפה פרעה נמצא כרגע. אז יש, עכשיו הוא אומר לו, אתה תראה. בסדר? כל התהליך הזה עובר, התגברות השיעבוד, השוטרים מבינים משהו, עם ישראל מבין משהו, משה רבנו מבין משהו, שכולו קשור להקשיית לב פרעה. כל התהליכים האלה שכולם עוברים, בכל הפרשה הזאת, הכל קריטי ליציאה. הם חייבים לעמוד, לגלות מי זה פרעה. ולכן הקדוש ברוך הוא מקשה את ליבו, שאתה תראה מי זה, מה זה. בסדר? עכשיו ניכנס...
כאילו צריך להביא אותנו להבין עד הקצה מה זה רשע או מה זה רוע,
שהדבר הזה הוא באמת לא בשבילך, הוא לא בעדך. כי מה של למה אנחנו נופלים בפח ולמה אנחנו אומרים למה לא, נמשיך לשרת אותו קצת, כי אנחנו חושבים אולי נסתדר עם זה איכשהו, אולי זה חבר שלי. אנחנו לא קולטים שא' הוא משעבד אותי, ב' הוא נגדי. לא קולטים את זה עד הסוף. אולי, כן.
כל זמן יש לי את האסוציאציה של היהודים בשואה, עד שלבים חורים.
כן, אז זה ודאי. עכשיו בוא רגע ניכנס פנימה. בפנימיות. בפנימיות יש בך חלקים שמזיקים לך, משעבדים אותך, מחלישים אותך, נגדך. אבל אתה עדיין משתמש בהם. אתה עדיין נענה להם. מתי אתה משתחרר באמת מאיזה נקודה? כשאתה באמת קולט שהיא נגדך.
אני לא חייב להגיע לסוף, לא בכל
הנקודות אני עובד. אתה לא צריך, אל תדאג, זה יבוא לבד, אתה לא מזמין את זה. אבל אני אומר, יש משהו שצריך לדעת שיש רגע של הקשיית לב פרעה, שאתה תרגיש את הנקודה הזאת מתגברת יותר חזק, עד שתראה שהיא נגדך. תן דוגמה, בסדר? קלאסית. ביקורת עצמית. ביקורת עצמית היא מזוהה אצל הרבה אנשים, כחבר טוב שכדאי לעבוד בשבילו. למה אני עובד בשבילו? כי אני חושב שבסך הכל הוא רוצה בטובתי, הוא רוצה התקדמות. נכון? אז אתה אומר, בסדר, אז אני מבקר את עצמי, ואז הוא יהיה נחמד אליי. ולאט לאט אתה רואה שלא משנה כמה אתה מבקר את עצמי, החלק הביקורתי הזה לא מתחיל להיות נחמד אליך. ויום אחד אתה קולט שאין שם שום דבר טוב. זה רק גוש של שיעבוד. וזה נגדי לגמרי. אבל זה צריך יום אחד שאתה תראה את זה באיזו צורה ממש מגוחכת. שזהו זה, כבר לא תוכל... מה? זה אתה? חשבתי שאנחנו חברים. כאילו, הביקורת עצמית הזאת. אתה לא חבר שלי בכלל. כשאתה קולט את זה, אתה לא תיגע בזה. זה, איתמר אומר, זה הרגע שזה כבר לא מיותר, זה מזיק. זה נפט. נפט לא שותים גם כשאתה מאוד צמא. קולה נגיד ביום ממש חם ואין לך זה, תשתה קולה, נכון? נפט, גם אם אתה ממש צמא, אתה לא תדמיין שזה איכשהו נותן לך חיות. כן? אני לא שות... מה? כן. אז אנחנו פרעו, אנחנו... יש איזה שלב שאנחנו הרבה זמן חושבים שהוא נותן לי איזה תועלת. לכן אני לא ממהר לצאת משם. הוא כי הוא חבר שלי, הוא רוצה בטובתי, אם אני אעבוד בשבילו יקרה משהו טוב. וכולי. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, עכשיו יוצאים, אני רוצה שתראה את זה. הוא משעבד אותך. הוא לא בעדך. זה מזיק. אני אדאג שהחלק הזה לא יעזוב אותך עכשיו קצת. שאתה נגיד איזה יום, הביקורת העצמית הזאת תיכנס לך כל כך חזק, שאתה תגיד עד כאן. אני לא נוגע בזה יותר. סתם כדוגמה, כל אחד עם הנקודה שלו, ואז במובן הזה, גם כן, אנחנו כשזה יקרה, אנחנו נורא ניבהל, כי נחשוב שאנחנו הולכים אחורה. אני מנסה להשתחרר מזה, והנה זה מתגבר פי 10 יותר חזק. אז הוא אומר, יכול להיות שהקדוש ברוך הוא מזמן אותך להשתחרר מזה סוף סוף, אז הוא שם על זה פול ווליום. אז העיקר מה שאתה צריך לעשות בזמן הזה, זה לצלם, לתעד אחר כך בשביל הבית משפט. כן? תגיד, הוא עושה ככה, הוא עושה ככה, הוא עושה ככה, הוא עושה ככה. אחרי זה, כשבני ישראל יבואו למשה, זה בעיה, לא היה לו וואטסאפ ולא היה לו פייסבוק.
סלפי.
כן, לא היה לו סלפי. כי אם עם ישראל היה במדבר, אומר לעם ישראל, וואי, איך היה נחמד במצרים, הקדוש, משה רבנו היה מביא להם סלפי וכל הפוסטים שלהם מהפייסבוק באותה תקופה, והוא אמר להם, זה החבר שלכם, מה שאתם כתבתם פה בפייסבוק. הבעיה שלא היה פייסבוק, אז לא היה לו ראיות. הוא היה צריך למען תזכרו.
יכול להיות שבאמת בדברים רבינו מזכיר את כל הדברים, יכול להיות שזה בעניין הזה, בוא תראו, תראו את זה, וזה היה.
את מדברת מה שהוא אומר בספר דברים.
כן. הוא ממש עובר דבר דבר.
כן, כאילו בשביל מה אתה מספר לי על זה?
כן.
תשאיר את זה מאחוריך. אז ויש בזה משהו מאוד נפלא לי, לפעמים זה גם עם איזה, לפעמים זה גם מתגלגל עם איזה בן אדם שיש לך איתו איזה עניין, ובאיזשהו שלב הוא חושף באמת, אתה קולט מה בדיוק מהות הקשר, מה בדיוק מהות הקשר ביניכם, ואז אתה משתחרר מזה כשאתה מבין שזה לא הולך למקום טוב. אז טוב, למה אנחנו מדברים נפול? בואו נהפך את זה לטוב רגע. כן, אולי אתה תפחד.
איך שאתה אומר את זה, אתה אומר, כדי לקלוט את כמה דבר רם, אני חייב להגיע עד הקצה.
הקדוש ברוך הוא מזמין אותך לקצה.
אבל זה לא תמיד, יש עוד דרכים. זה אחד מהדרכים. לפעמים אני קולט את זה משיעור, או לא יודע, איך שהבנתי, מההבנה, לא חייב לחטוף בפרצוף כדי להתקדם כל פעם אחרת.
דבר עם הקדוש ברוך הוא. זה הקושייה שלך, זה הקושייה של משה רבנו בדיוק. מאז שלחת, אני רק אראה למה. אז למה אתה עושה את זה ככה? בוא תעשה לי שיעור. בוא נכנס את בני... ברצינות אני אומר, אני לא צוחק עליך. אני אומר, הקושייה שלך, אתה יכול לפחות להזדהות עם משה רבנו, אתה מבין אותו. אתה אפילו יש לך על מי לתלות. ומשה רבנו יכל להגיד לקדוש ברוך הוא, תגיד, אתה רוצה ללמד איזה שיעור את עם ישראל? בוא, אני מכנס את כולם, יש פה אצטדיון, אנחנו עושים שיעור פצצות, ימים המזרחי על מסכי ענק, סוגרים בבסטה. הקדוש ברוך הוא אומר לו, זה לא יעזור. זה חמוד, הם יכתבו במחברות. לא יעזור. לא יעזור. הרבנית ימים המזרחי. של הזמן, כמובן, במשל, בטח היה להם איזה כזאת איזה, כן, בדיוק, בדיוק, הרבנית יוכבת, תעשה שיעור גדול, הרבצן, ותגיד לכולם, אתם לא מבינים, פרעה לא אוהב אותנו. על מה את מדברת? אתמול עבדתי אצלו, הוסיף לי 2,000 בונוס במשכורת, על מה את מדברת? אז בוא נראה ברבי נתן, מי זה הפרעה הזה שעבד אותנו?
בתוך
ה... אני יודע, טוב, נו. בסדר, לא יצא לכיוון החיובי, אבל הצד החיובי, לפעמים תהליך של הרס עצמי, יש לו מתנות. מה?
התבגרות.
כן, אתה כאילו פעם אחת רואה את זה כמו שצריך. טוב, וימררו את חייהם. בפסוק י' בשמות א', אלן שבי בבקשה בפסוק י' א' מה רציתי לומר לכם קודם כל השיעור לעילוי נשמת אבא שלי דוד הנדרי בן הרב יהודה ליאון שביום חמישי בערב זה יום השנה השלישי לפטירה שלו ומה רציתי לומר כן, מי זה פרעה? אז רבי נתן פה מסביר לנו צורה אחת של ההופעה של פרעה אבל פרעה באופן כללי זה כל הצורות של הדברים שנדמה לנו שהם מיטיבים איתנו ובאמת הם משעבדים אותנו ועושים לנו יסורים כן? וכדי שאתה תשתחרר מהדברים שמזיקים לך, אתה צריך לקלוט שהם מזיקים לך. זה כל הברוך. אנחנו לא קולטים. ואמרנו שזה שייך לתיקון חטא אדם הראשון, כי כל העניין של חטא אדם הראשון, אדם הראשון רצה משהו, והוא חשב שהאכילה מעץ הדעת היא תוביל אותו לזה, והיא בדיוק עשתה לו הפוך. הוא רוצה להשיג ביטחון, הוא רוצה להשיג דעת, הוא רוצה להשיג פרנסה טובה, עוד כל מיני דברים, והוא פשוט משתמש בדבר שיעשה לו בדיוק את ההפך. אז כדי להשתחרר מזה, אתה צריך לקלוט שזה עשה לך את ההפך, ואז לחפש איך עושים את זה. וזה, הביקור אצל פרעה זה הזדמנות טובה ללמוד. תלך לביקור במוזיאון של פרעה. וימררו את חייהם, פרעה ומצרים הם בחינת המדמה. יש לכם למי שיש לו את זה? אם אני אקרא לאט, מי שיש לו יכול לשתף למי שאין לו, כן, זה בליקוטי הלכות. שמות א', פסוק י' ד'. זה יוצא עמוד ה' בחומשים של ליקוטי הלכות.
וימררו את חייהם?
עמוד ה'. רבי נתן. וימררו את חייהם, פרעה ומצרים הם בחינת המדמה. וזה עיקר הגלות, כשכוח המדמה, שמשם כל התאוות והבלבולים מתגברים על השכל לקדושה. אז פרעה ומצרים זה המדמה, מדמה זה כל מיני דברים שנדמה לי. נכון? נדמה לי שזה מה שיביא אותי לאן שאני רוצה. ועושה הפוך. אבל הנדמה לי הוא שולט עליי, הוא מצליח איכשהו לשכנע אותי שזה יקדם אותי.
עד שאנחנו קולטים שהוא בעצם.
אז אנחנו מקבלים את השכל לקדושה, השכל לקדושה זה אני קולט מה באמת יקדם אותי, מה באמת ישחרר אותי.
או איך הדבר הזה לא מקדם אותי.
כן, זה שני צדדים של השכל לקדושה. ועיקר ההתגברות הוא בתאוות ממון. כסף. פרעה עובד בבורסה.
עיקר ההתגברות. על המדמה הוא התגברות
של... אתגר ההתגברות של המדמה הוא בתאוות ממון, שזה בחינת וימררו את חייהם בעבודה קשה. שזה בחינת העבדות והמרירות שסובלים רוב העולם בשביל הממון. עכשיו, מה זה תאוות ממון? אני מתרגם את זה למילה קצת יותר מודרנית.
עבודה.
אישוז עם כסף. זה לא תאווה שאני רוצה המון, זה לא בהכרח.
בדיוק.
לא. לא, לא, לכן אני מדגיש.
הכסף,
יש לך לא עניינים לא פתורים עם הכסף. שכל אחד צריך להתחיל לעשות עבודה שיטתית, לראות מה יש לו עם כסף. איך הוא מתייחס, מה קורה לו, מה משפיע עליו, מה עושה אותו עצוב, מה עושה אותו שמח, איזה החלטות הוא לוקח, איזה מקום תופס הכסף בחיים שלו. הוא אומר, זה עיקר העבודה להשתחרר ממצרים, זה שמה, זה ענייני הכסף.
בכל זאת הם לוקחים כסף בעצם.
מי?
בישראל.
כן, נכון. אז עוד פעם, תאוות ממון, בטעות, לדתיים נדמה שפתרון תאוות ממון זה שאתה לא רוצה כסף. זה לא העניין. כן, אבל זה לא העניין. הוא תכף יגיד את זה, אבל העניין הוא שאני, יש לי קשרים עם כסף נחוצים וחשובים וקדושים. אבל הסימן לזה שאני, הקשר שלי לכסף לא מתוקן, זה שיש לי עצבות, מרירות ושיעבוד. כן. זאת אומרת שהעיסוק עם עניין הכסף, במקום להביא לי שמחה וכלילות, הוא מביא לי עצבות ושיעבוד ומרירות. זה שייך גם לגלות, כי למשל, אדם שיש לו עניין לא פתור עם כסף, יכול למצוא את עצמו עושה כל מיני דברים שהם לא שייכים אליו, בשביל לכאורה כסף. לא תאווה. בשביל מה שנדמה לו, שאם לא זה הוא לא יחיה. בסדר? כי אני חוזר על זה פה, גם דיברתי על זה בשיעור בפרדס חנה, אני רואה בהרבה שיעורים. המון אנשים יש להם עניין עם העבודה, איפה הם עובדים, ואיך הם עובדים, וכמה הם עובדים, לכאורה בגלל שחייבים להתפרנס. אתה אומר, פשיטה.
כאילו מה?
אבל יש המון אנשים עצובים ומרירים בגלל הסוגיות האלה, שהם ממש משוכנעים שזה בגלל שהם חייבים להתפרנס, וזה לא בגלל זה, זה בגלל שהם לא משוחררים. זה שאתה חייב להתפרנס, זה בסדר גמור. אתה לא חייב להתפרנס אצל פרעה. ופרעה לא אחראי לפרנסה שלך.
אתה תחיל
אותה ניצוצות. אחי, טוב, שאתה... לא. העניין הוא, אתה שואל, בכל זאת צריך להעלות את הניצוצות, זה שכדי שאתה תברר את היחס הנכון שלך לכסף, אתה צריך קודם להסתבך עם עניין הכסף, ולגלות שזה תוקע אותך בחיים. מי שאין לו בכלל בעיות עם כסף, אז הוא לא יתקן את חטא אדם הראשון, כי אין לו בעיות עם כסף. אבל כדי שתוכל לתקן את זה, אתה צריך להסתבך עם כסף.
כמה
זה מרגיע אותי. בסדר, כאילו עוד לא התחלת לפגוש את העניין, אתה צריך לפגוש את הסיפור של הכסף פעם בחיים, ולפתור את זה. מה? כן.
יש לך דוגמה שמבין?
דוגמה?
להיכנס בחובות בגלל להבין מה זה חובות?
לא, לא, לא. יכול להיות שלמשל אתה תהיה נורא מוטרד מכסף, או שאתה תגלה שאתה עובד כבר שנתיים במקום שמתייחסים אליך גרוע, בגלל שנדמה לך שאתה חייב להתפרנס. ויום אחד אתה תגיד, רגע, הכל טוב, אני צריך להתפרנס, אז למה אני עצוב? לא, אני עצוב כי אני חייב להתפרנס, זה לא קשור. אתה תצטרך לגלות שיש צורך להתפרנס, ויש את השיעבוד שלך שמתחזה לצורך להתפרנס, וזה לא אותו דבר. זה מלובש שם. אני לא משוחרר, ואני מתרץ את זה בצורך להתפרנס, זה לא אותו דבר. אז הוא אומר, הפתרון נשמע קל, בסדר, אבל טוב, רוב העולם בשביל הממון שמררים חיי עצמם בעבודה קשה בחומר ובלבנים. רוב העולם ממררים את חיי עצמם בחומר ובלבנים, בגלל עניינים שיש להם עם כסף. אז בין היתר שבונים לעצמם בניינים גדולים כמו פתאום ורעמסס כדי למרר חיי עצמם. עושים חתונות ענקיות, עושים תוספת חדר בבית, עושים זה. עכשיו כולם מסתבכים. כמה אנשים יצא לי לדבר את הדוגמה הזאת? אנחנו עושים חתונה שכל מנה עולה 200 דולר. עכשיו כל מוזמן הוא מרגיש לא נעים כי הוא צריך להחזיר את המנה. אבל הוא לא רוצה לבוא עכשיו לחתונה, כי בשבילו הזמינו אותו לשתי חתונות זה תיק, כי עכשיו הוא חייב לחסות את המנה, נכון? ואם לא זה, והוא רושם, והוא מרגיש עכשיו צורך להחזיר לך רק ארבע טוב, אז אל תעשה זה, מי מרוויח מזה? סתם, בעל עסקים, בעל אולם ענק, שלוקח 200 דולר למנה ובנינו פתאום ורמסס. מי צריך את זה? מי צריך את זה בכלל, פתאום ורמסס הזה? מה?
עזוב את זה, יש גם את הזוג שם.
כי מצד אחד זה נכון, אבל מצד שני יש כמה אנשים שבשם כל הדברים האלה, ובשם גם כן חצי דברסלב, למשל, שאני מכירה אישית,
אישית, מישהו שלא נותן אוכל לילדים שלו ולא לאשתו,
מה זה קשור?
לא, זה קשור. לא, זה קשור. כי לפעמים כן צריך להשתמד, זה מה שאני אומרת. או לאיזושהי תקופה קצרה, או לאני לא יודעת מה. אבל מי שיש לו משפחה, אז הוא יכול אולי לוותר על עצמו ולהגיד, אני ככה ואני לא משתבט לשום דבר, לא לתורה, לא לעבודה, לא לשום דבר, ואז אני לא יודעת מפור.
כל אחד צריך לפתור את אהבות הממון שלו.
ומצד שני, האישה שלי והילדים שלי, כאילו, כאילו הם קיימים, אז אני לא יכולה...
עוד פעם, לא אמרתי שבן אדם לא צריך להתפרנס. אבל
לפעמים זה צריך לבוא מתוך שעובד, זה מה שאני אומרת.
האם זה לפעמים?
שאין מה לעשות.
תסתכלי מסביב בבקשה ותסתכלי על עצמך. ותבדקי, אם זה יוצא חודש פעם בשלוש שנים, זה משהו אחד. אבל אם יוצא שמן הון להון, בפרח, כן? פרעו אמר לנו, תראה, היום אתה צריך, חייבים, יש קצת מחסור, זו תקופה קשה, מתקרבת חתונה, מתקרבת זה, בוא תשתעבד קצת ונצא מזה צ'יק צ'ק, ומינון לאון, שנה, שנתיים, שלוש, עשר שנים, ולפעמים צריך להשתעבד, היי היי, כאילו, בסדר, עכשיו, אתה חושב, עוד פעם, תמיד נדמה לנו רק...
לפעמים זה לוקסוס להגיד שאסור להשתעבד.
יפה, זה בדיוק, את בונה את הקייס שלי נפלא לשיעור, כי מה הקייס שלי? הקייס שלי אומר ככה. לא, הקייס שלי אומר ככה, אתה חושב שההשתעבדות הזאת מועילה לך או למישהו? אז יום אחד אתה תצטרך לגלות כמה זה מזיק, כי אתה חושב שקצת השתעבדות לפרו זה לא נורא.
כי עובדת סוציאלית סליחה, אבל אני ראיתי את זה כל יום, ואני חושבת שכן, יש אנשים שלא רוצים להשתעבד לעבודה, ובסליחה, הם כן צריכים להשתעבד, כדי לפרנס את המשפחה, לשלם על שכר דירה, ולקנות בגדים לילדים, ולאכול משהו אחר חוץ מכוס מים ושתי פרוסות לחם ליום.
זה נכנס ל...
אני מבין טוב את ליזה, זה... כולם פה בעצם שואלים את אחד את השני, כאילו את עצמנו.
הוא רגיל
אליי, זה היה... לא, זה טוב מאוד, ברוך השם, מה יגידו לי כן, כן? איפה הגבול עובר? אי אפשר לרדת עכשיו לפרטים, אבל מה...
איפה הגבול עובר בין שעבוד לבין אני צריך ללכת לעבודה...
מאוד פשוט. אני אתן לך טיפ. האם בן אדם צריך להתפשר בחיים? אני אתן לכם טיפ, בסדר? האם בן אדם צריך להתפשר בחיים?
חד משמעית לא.
כן, הוא צריך להתפשר בחיים.
לפעמים, מעט.
איך אני יודע בין פשרה דסיטרה אחרה לפשרה דקדושה? אתה עצוב. עכשיו, אתה חושב שאם אתה לא תעשה את הפשרה הזאת, אתה לא תעשה שום פשרה. זה לא נכון. אתה תעשה את הפשרה הנכונה שהיא נכונה בעיני השם. וכשאתה מתפתה לעשות את הפשרה שהיא נכונה בעיני פרו, אתה נופל למצרים ולא יוצא משם. עד שאתה תקלוט שהפשרות האלה מזיקות לך. אני לא אמרתי, כי אנחנו משווים את עצמנו לאיזה הוא, שהוא מזלזל בילדיו או משהו כזה, אז הוא יש לו את התאוות ממון שלו לפתור, ואצלו יכול להיות שזה בצורה שהוא זורק אחריות מכסף בכלל, כי הוא לא יודע להתמודד עם כסף. זה אישו אחר, זה לא האישו שלי.
אבל... מטעמי תורה ומטעמי כל מיני, כאילו הוא מלביש על זה.
אז בסדר, אז הוא מלביש, אבל זה לא מה שאני מדבר פה, הוא יכול להלביש על זה. אבל אם אתה... מפחד ולא מתעסק עם כסף בכלל, כי יש לך כל מיני סיפורים ואתה אומר אני זה, אז יכול להיות שיש לך חתיכת גוש של תאוות ממון שם שהוא רק מתגלה בצורה של להיות מאוד עני. זה לא שאתה לא רוצה להתעסק עם זה בכלל, זה לא קשור. אתה צריך לפתור את העיסוק שלך עם כסף. כסף אתה תתעסק, הקדוש ברוך הוא עשה לך את זה ככה, אתה תרצה לבנות בית המקדש, זה עולה כסף. זהו, אז אם אתה תגיד אני לא רוצה כסף לבית מקדש, יפה, אז אין אז אני אומר, זה לא פשוט, וזה הרבה ברורים, זה הרבה ברורים של... זה הרבה ברורים של ניואנסים פנימיים, אבל צריך קבוצות שיושבות יחד ועושות עבודה על העניין הזה, כי לא מלמדים את זה. לא מלמדים את זה לא בבית המדרש לכלכלה, וגם לא ממש בבית המדרש של תורה, איך בפועל אני מתעסק עם ענייני העולם הזה וכסף באופן שאני לא נופל לשיעבוד של העולם הזה. יכולים ללמד אותך, וגם זה בקושי, איך מתפללים ואיך זה. אבל כשאתה תצא מחר, אף אחד לא לימד אותך. מה זה אומר יפה? מילים יפות, השתדלות, ביטחון. אני לא יודעים, זה מלא ברורים, זה דורש התעמקות רצינית, כי כל אחד נמצא בסיפור הזה, וכל אחד פוגש את ההזדמנויות לשיעבוד, והוא לא יודע מה לעשות עם זה. בסדר? אז שמררים את חיי עצמם, וגם בכל עבודה בשדה שהם נעים ונדים תמיד על פני השדה בדרכים רחוקים וסובלים מרירת השעבוד מאוד מאוד, מה שהם בעצמם משעבדים בעצמם. אתה לא יודע כמה אתה שותף לשעבוד של עצמך. בסדר? והכל בא מכוח המדמה. שנדמה לך שעכשיו חייבים. נדמה לך שעכשיו חייבים. וזה נדמה לך שזה מועיל. ונדמה לך שיהיה לך ברכה בכסף הזה, וזה רק יהיה מרקה לענה. יצמיח לך קוצים ודרדרים. שוב בחינת גלות מצרים, שבכל אדם ובכל זמן, שאתה רודף אחרי הכסף וסובל, זה גלות מצרים. שזה המדמה מטעה את האדם, ומשעבד בו במרירות גדול בפרך ובעבודה קשה וכו'. לא התכוונתי חס ושלום, אני לא יודע, לא ראיתי את החתונה שלך, אני מדבר, כן, שלא תביני. אין לי מושג, אני מדבר על חברים, אני מדבר על חברים ש... לא, שאני רואה אותם מסתבכים, מסתבכים עם זה, כאילו, מה אני אעשה, איך אני אחזיר, אז הוא לא רוצה לבוא, מה קרה? מה קרה? כאילו, כמה עלות של חתונה, לא מדבר איתה אצלנו פה בחבר'ה של זה, כמה עולה חתונה היום? מה קרה? פתאום ורמסס. בוא תבנה לי, זה נורא דחוף לי עכשיו, פתאום ורמסס. אין, הפתאום ורמסס הזה, זה רק המצאתי את זה בשביל לשעבד את בני ישראל. אני לא צריך פתאום ורמסס, הסתדרתי טוב בלי זה. זה מה שהוא אומר.
איזה פתאום.
כן. כי עיקר העבדות והיגיעות, אז כלומר, אמרנו, אני, נורא קשה לי, זה סימן שאני במצרים, אני עצוב. זה מצמיח לי קוצים ודרדרים. כן. וזהו, זה היגיעות ומרירות וזה. כי, איך אומר רבי נחמן, כשיש לך דעת, פרנסה בנקל. אז אם הפרנסה שלי לא בנקל, אז אין לי דעת. אז כדאי לחפש דעת. בנקל, בקלות. בקלות. עכשיו, אדם הראשון רצה שיהיה לו פרנסה בקלות. אבל הוא עשה בטעות. הוא אכל מהעץ הזה, וזה עשה לו בול הפוך. הכל נהיה לו קשה ומר. אז הנקודה הזאת, שכל אחד יש בתוכו את הנקודה הזאת, וכל אחד יכול לצאת. נשים צדקניות, יש להם לידה בקלות. אנשים שיש להם דעת, יש להם פרנסה בנקל. פרנסה בנקל זה לא אומר שאתה מיליונר דווקא. שיש, א', את העבודה שלך אתה עושה וטוב לך עם זה. גם אם אתה עובד הרבה שעות או עובד מעט שעות. שתיים, זה הולך בלי מיליון יסורים ודאגות. שלוש, זה הכסף שלך. מעט או הרבה, זה שלך. לא הכסף שלו צריך להיות לך. יכול להיות שאתה צריך להיות מיליונר, יכול להיות שאתה צריך להיות עני, אבל מה ששלך, שלך, וזה הולך בקלות. לא אומר שבקלות, זה אומר שאתה תהיה מיליונר. מה ששלך בא בקלות, ואת השאר אתה לא לוקח. השתדלות זה קל. השתדלות זה לא קשה. אנשים מזהים בטעות את ההשתדלות עם כל הסבל והיסורים שהם מלבישים על עצמם מכוח המדמה. השתדלות זה לא קשה. השתדלות זה כיף. פשוט מה שמלמדים אותנו בעולם במסגרת שפרעו השתלט לנו על המערכות הזה, זה ש... מי שרוצה שיהיה לו כסף, הוא צריך לסבול בעולם הזה, וככה זה. אז זה בא מבית המדרש של פרעה, הסיפור הזה.
האמת, זה מי שרוצה הרבה,
צריך לסבול הרבה. כן. ועיקר התיקון לזה הוא צדקה. להרבות בצדקה לעניים הגונים, ועל ידי זה נתקן כל ממונו. צדקה זה עיקר התיקון לבלגן שלך עם כסף. צדקה. צדקה, שאתה נותן מהכסף שלך לדברים טובים וקדושים, זה, לעניים הגונים. עד שנתגלה על ידי הממון דקדושה די כגדולת הבורא יתברך. ואז יוצא הפוך, שעל ידי כל העיסוק שלך בכסף, מתגלה הקדוש ברוך הוא. במקום שהוא יסתיר אותו, הוא מגלה אותו.
עוד פעם,
תסביר
את זה. אז העיסוק שלך
העיסוק שלך בכסף מגלה את השם. אנחנו בשבילנו רוב הזמן, העיסוק בכסף מסתיר את השם.
נכון.
אז הוא אומר, פותח לנו את האפשרות שזה יגלה את השם. אתה תפגוש את השם, כמעט הייתי אומר, לא פחות, אולי אפילו לפעמים יותר, תפגוש את השם דרך הביזנס שלך מאשר דרך משהו אחר. והכסף שלך יהיה מלא ברכה ומאיר. ולא חשוך. ועל ידי זה נכנע המדמה וזוכה לעלות אל השכל בקדושה, שזה בחינת הרכוש הגדול שזכו ישראל בצאתם מארץ מצרים. הם יצאו עם כסף בסוף משם. אבל לא מה שפרו רצה. אם אתה שם לב, הם עבדו אצל פרו, ולא נהיה להם מזה, לא נהיה להם מזה חסכונות. שזכו בכוחו של משה, שהוא הדעת בקדושה, להוציא הממון והשירות מבחינת גלות מצרים. שהוא בחינת הקליפות והמדמה, החופים ומכסים ומעלים אור הגוונים אילאין דקדושה שיש בכסף וזהב וקדושה. אז קודם כל שים לב, יש בתוך כסף וזהב דקדושה, יש אורות עם גוונים עליונים ונפלאים. תסתכל על השטר, אם אתה לא רואה את זה, אז יש עוד עבודה.
במיוחד החדשים.
כן, נכון?
מלא.
אז בתוך הכסף הזה יש גוונים עליונים קדושים נפלאים.
מה שאתה עושית?
מה כסף עצמו. בסדר, אתה לא מדבר שמי שזה הוא חייב לראות מלאכים בתוך השטר. אבל כן, אבל יש שם. בסדר, אני רק מצייר את זה בשביל הציור. עד שעל ידי התגברות, אבל מה מסתיר המדמה? המדמה וכל ההשתעבדות שלי והיחס הלא נכון לכסף מסתיר לי את זה, ואז הכסף נהיה לי חשוך. לא רואה את הגוונים האלהים לקדושה. כן, ואז נתעלמים ונתחסים עוד יותר הגוונים. אני רוצה ללכת לדברים יותר פשוטים, בסדר? כי הוא אומר פה אחרי זה, באופן כללי, שהתיקון לזה, קודם כל התיקון הוא צדקה. והתיקון לזה הוא לכוון כשעוסק במסע ומתן, אם אתם רואים בשורה השנייה לפני הסוף פה, לכוון כשעוסק במסע ומתן, שהוא כדי לגלות גדולת הבורא יתברך על ידי הממון שלו. שייתן צדקה מממונו, שעל ידי זה נתגלים הגוונים מילאים הנ"ל. הוא אומר, חלק גדול מהעניין זה כשאתה מתעסק בכסף, אתה שוכח את השם. זה הקושי הגדול. אז הוא אומר, הדבר הראשון שאתה צריך לעשות זה איכשהו להזכיר את עצמך בשם, ולהצליח לעבור למצב לאט לאט, שאתה לא עושה ביזנס בשביל הכסף, ולא בשביל ההצלחה, ולא בשביל הצלחת המפעל. אתה עושה את כל הביזנס רק בשביל לגלות את הגילויים של השם שמסתתרים עכשיו בעסק הזה. זה יביא אותך גם להחלטות אחרות. אתה תבחר עבודות אחרות, אתה תחליט החלטות אחרות על כסף, כי אתה לא באמת מתעניין בחיצוניות של זה, אתה מתעניין בפנימיות של זה. למשל, אם בשבילך התיקון יום אחד זה לוותר על כסף, אז יכול להיות שאתה תחליט החלטה מסוימת שבעיני העולם היא תראה משונה, אבל אתה שם תוותר על כסף. כי אתה יודע שזה הגילוי שלך של השם שמתגלה דרך כזה. ואם בן אדם הוא הפוך, שהתיקון שלו שם זה לא לוותר על כסף, אז בשבילו באותו רגע יכול להיות שבעולם זה יראה החלטה משונה, אבל הוא יודע שעכשיו התיקון שלו עם השם, לפגוש את השם פה, זה לא לוותר על כסף. אז, אבל כשאתה בפנימיות, אז כל העסק הזה נהיה מאיר, זה התקרבות, זה יש פה חידושים נפלאים, כל פעם שאתה הולך לעשות את הדבר הזה, אתה פוגש את השם יותר. וזה, ואם לא, אז יש לך את השם, ואז אתה הולך תעסק בעסק הזה שהוא כאילו משרת את עצמו. אז השאלה איך אתה זוכר את זה כשאתה יוצא לעניינים שלך. אתה מתמקח בשוק על איזה סמיכה, שנייה, נזכר בהשם, יש פה גוונים מילאים לקדושה, ואני מקווה שיום אחד אני אזכה לחסות חבר שלי שיהיה לו קר עם הסמיכה הזאת, ועכשיו ואם הסמיכה הזאת לא צריכה להיות שלי, שלא תהיה שלי. אם אתה משוכנע שהסמיכה הזאת צריכה להיות שלך, מסיבות הלא נכונות, עכשיו נהיה חושך שם. שלי, שלי, לא שלי, לא שלי. ואז הקדוש ברוך הוא יכול לגלגל אותך למקומות שאתה לא ציפית. למה הוא מגלגל אותך לזה ולא לזה? לא יודע, הוא ישלח אותך. ואז יהיה לך מאיר. אתה תלך לעבודה, יהיה לך מאיר. אולי ניתן עוד טיפה עצות, ואז אחרי זה אולי אם לא אכפת לכם אנחנו נשתף אתכם בסיום. הבאנו, סליחה, לא הקפאתי אותה, זה חמור, נכון? הבאנו בוכה ובוטג, אז עוד מעט, בסדר? תכף זה לכבוד איזה סיום שאני וידידי פיליפ למדנו, סיימנו שער העקודים באוצרות חיים, אז נעשה לכם סיום קטן. אבל בסדר, עוד טיפה, אני אתן עוד כמה עצות קטנות פרקטיות. חכי, שבי, שבי, שבי. עוד כמה עצות פרקטיות. העיקר הקשה, וזה דבר שצריך להשקיע בו קצת זמן, זה להתחיל לראות איך אני מביא את הדעת שלי שהשם מספק לי פרנסה ואוכל. אל תתנשפי שזה קשה.
לא אמרתי, אמרתי שזה העבודה שלי בחודשים האחרונים, זה מדהים.
כן, זה לא עבודה, זה קל.
לא במובן הרע.
אז תראו, זה רעיון יפה כזה, כאילו כולם יודעים שהפרנסה באה מהשם. אם בן אדם מסתכל על עצמו, יראה שלא ככה הוא באמת תופס את הדברים ברוב הזמן. שמה שקורה פה, זה באמת הוא אחראי. ולאט לאט להתחיל להתרגל לדבר הזה. כל יום בבוקר אתה אומר, באשר יושב בביתך, כן, פותח את ידיך, מסביע לכל חי רצון. בפסוק הזה, תשקיע דקה רק לחשוב, אוקיי. אתה אומר, פותח את ידיך, מסביע לכל חי רצון, אוקיי. היום אני יוצא, יש ביזנס, יש עניינים, יש עבודה. הוא מוריד לי ומכין לי את כל השפע, ואף אחד שאני אפגוש היום לא אחראי על הכסף שלי, ואף אחד שאני אפגוש היום לא אחראי על כלום, ורק הוא אחד. תשקיע בזה 10 שניות. אתה אומר את זה 3 פעמים ביום, אתה אומר את זה אולי פעם אחת בתוך פרקת המזון. להתחיל לטפטף את זה למערכת. אם אתה לא מטפטף את זה למערכת, אתה בטוח, אתה בידיים של פרעה. תפטף את זה למערכת. תסתכל על הלחם שלך שנוחת לך בערב שבת, תסתכל, הוא שולח לי עכשיו את הלחם הזה. זה לא מהסופר.
מה?
אף אחד לא עבוד בדיוק. הוא שלח לי את זה. לאט לאט אתה מטפטף את זה, אתה מתחיל לחוות את זה, אתה מתחיל לראות את זה קצת, יותר, קצת פחות, לא יודע מה. וזה נותן לך ביטחון פנימי. ואחרי זה כבר לבד אתה מתחיל לראות שאתה מתייחס אחרת לכל מיני החלטות. מה זה? צריך לטפטף את הדבר הזה. אני רק פה עובר אצל פרעה. אבל
אמרת את זה לגבי המזון גם?
כן, כי זה קשור. גם הפרנסה וגם האוכל, האוכל, נכון, זה הכל התחיל בחטא אדם הראשון, בעיצבון תאכלנה. האוכל זה תמצית עניין הפרנסה. אז אוכל וכסף. עוד מעט, קבל אוכל טוב. בסדר, שאלות רק לפני הזה, אבל
זה מחזק עכשיו את ביזת הים וגם ביזת מצרים. זה בעצם להתנתק שהמצרים הם מפרנסים אותך. אתה עכשיו הולך לקחת ממי שכאילו פרנס אותך. אתה בעצם ראית שכל האור השתלשל מפרעה ומהמצרי. כל הפרנסה שלך היה מהם. פתאום אתה מעז לקחת מהם ככה, לא לקבל מהם, אלא לקחת. אז אתה בעצם צריך להתרגל שזה בא ממישהו אחר, בא מהמקום.
ויש שם כסף ששבוי אצלו.
צריך לדעת שבעבודה, מי ששכיר, צריך להשתכנע שהכסף שהוא מקבל הוא לא בא מהמעסיק, ואלא הוא עושה קניין. היחיד שנותן לו זה כזה בחור, וכשהוא מקבל את זה, הוא לא חייב שום דבר למעסיק.
כן, בדיוק. כי אם אתה חושב שאתה חייב את זה למעסיק איכשהו, מיד אתה מאבד את החופש שלך מול המעסיק. אתה מתחיל לדבר אחרת, להתנהג אחרת, כן? וגם אם אתה מעסיק, אתה צריך לרגע לא להשתכנע. אתה צריך א' להריח אנשים שמשתעבדים אליך, שאתה צריך לא לאהוב את זה. ושתיים, שלרגע לא תדמיין שאתה נותן לו את הכסף.
מה, אתה רוצה
את הרוז איתו? ויש לזה סימן, חופש פנימי. אתה רואה שאתה מתחיל להגיד כל מיני דברים ככה ולהתנהג אחרת ולעשות לו מה שאתה חושב. זה, אופ, 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 אופ. הנה בפרח, ככה אני מתחיל להתגלגל. והעצמאי ודאי זה, אתה מקבל את זה לפרצוף כל היום. כן, זה, שכירים זה יותר, ואני חושב מתגלה מול הבוס. אז
עצמאים הם הרבה יותר מאמינים,
השכירים. כן, אין ברירה. אתה חייב לפתח את זה, אחרת אז אני אומר, תאוות הממון זה יכול להיות, בוא נרד לאיזה דברים קטנים. זאת אומרת, יכול להיות שאתה עובד במקום הנכון. כן? יכול להיות שבסך הכל יש לך את המשכורת שמתאימה לך. אבל אתה טיפלה, מאבד את החופש שלך מול הבוס, זה כבר בחינה של תאוות ממון. אתה קצת משחק, מתאים את עצמך כי אתה מפחד שהוא יפטר אותך, וזה, אופ, זה בחינה של תאוות ממון, אני כבר משועבד.
מבחינה הלכתית אפילו נופל באבק ריבית אם אני לא טועה. אפילו להגיד מישהו ינביא לך כסף, להגיד לו שלום יותר יפה.
כן.
אני אכנס לבעיה.
כן.
תביא, זה לא עובד בנפל.
אבק מצרים. טוב, אז רוצים שנעשה לכם סיום, בטח זה יהיה קשור לכל העניין.
וגם... לא הבאתי את הספר, אבל...
אני הבאתי. זה כבר תיקון, תשמעו. זה תיקון שלי. אני תמיד אומר, אני אעשה סיום, אז יש לי דמיון שאני אעשה את סיום המילניום. ואז אני לא עושה אותו אף פעם. אז הוא התחיל לפתות אותי, להגיד לי, אולי שבוע הבא נעשה את זה. אמרתי לו, בוא, עכשיו, סיימנו את זה לפני יומיים, עכשיו עושים במקום משהו. איזה סיום? אז זה קשור.
מה למדתי על המילניום שבוע הבא שבוע
יהיה? כן. אז אני אסביר לכם קצת בזמן שאנחנו חותכים, ואחרי זה אנחנו הסכמנו, אני מקווה שאתה עומד בדיל שלנו, אתה עומד? אז אנחנו הסכמנו שנעשה, שזה יהיה מצחיק, שזה יהיה מעניין, אז אני יהיה אחראי לקטע הלימודי יותר, והוא יהיה אחראי להגיד מה זה קשור לחיים שלו. מה, אמרתי לך את זה בפירוש, זה היה בחוזה, זה היה בחוזה, אתה לא זוכר? שער העקודים, זה סיום שער העקודים, זה אוצרות חיים. אוצרות חיים זה בעצם רבי חיים ויטל, זה תקציר סדר ההשתלשלות העולמות מהאורות העליונים עד לכלים. שער העקודים זה שער מסוים שמדבר על חלק אחד בתהליך של השתלשלות האורות לתוך הכלים. באופן כללי, כל המטרה של הבריאה זה לגלות אורות בתוך כלים. אורות לבד הסתדרנו קודם. כלים לבד עם חושך ודיכאון, זה גם כן מכירים. אורות בכלים זה החלק המסובך, שלוקח הרבה זמן לבנות אותו. כן, בדיוק. עכשיו, כדי שזה יקרה, אי אפשר בבת אחת. זה תהליך מדורג. מאור עליון עד שבסוף מתפרטים כל הכלים עם כל הפרטים. שער העקודים מדבר על שלב שבו מתחילים להתגלות הכלים, אבל בשלב ראשון אין הרבה כלים, יש רק כלי אחד. ואני אתן אולי 2-3 נקודות שהתגלו בתוך החלק, בתוך הפרק הזה, בתוך השער העקודים. אחד, שכדי שיהיה כלי, וזה קשור מאוד למה שדיברנו קודם, כדי שיהיה כלי צריך שהאור יעזוב אותו. שהאור יעזוב אותו. בעצם כלי, מאיפה נחתו הכלים? כלי כתוב באוצרות חיים, כתוב באריש, זה אור שהתאבא. אור שהפך להיות גשמי. אבל במקור הוא אור. אין באמת חלוקה כזאת מוחלטת בין גשמיות ורוחניות. יש רוחניות שנשארה רוחניות, ויש רוחניות שהתאבתה ונהייתה גשמיות. לענייננו כסף, בסדר? כסף זה רוחניות שהתגשמה. אז כדי שהכלי לאט לאט יהפוך להיות כלי באמת, ולא יתבטל בתוך האור ויעלם, צריך שהאור יסתלק ממנו. ואז יחזור אליו שוב. אז יש לנו תהליך של התפשטות, הסתלקות וחזרה. בהתפשטות הראשונה באים האורות והכלים ביחד. אחר כך האור מסתלק, משאיר את הכלי לבד שם המסכן בחושך, והוא אומר, למה הלכת? אז האור אומר לו, אני הולך כדי שאתה תוכל להיות כלי. כי אתה לא תהיה כלי עד שאני אעזוב אותך. ואני אחזור אחר כך. בסדר? ואז מה שקורה, כשהאור הזה מסתלק, אז כאילו הכלי הזה מתעבה, זה כמו, לא יודע, מדמיין זכוכית בתוך המים. לפני זה זה עוד כאילו כלי, יש לזה את הצורה, הנה יש את החומר, אבל זה... אין פה כלום, צריך שזה יהיה כלי חזק. בסדר, זה ההסתלקות של האורות, וכתוב למשל בפרשה שלנו, שהשיעבוד לא התחיל עד שמתו כל הדור ההוא של השבטים ויעקב. אי אפשר, אין שיעבוד כל עוד יעקב ויוסף וזה נמצאים פה. כשהם מסתלקים, מסתלקים האורות, אז מתחיל באמת, אתה מתחיל להרגיש את השיעבוד, אבל זה יהפוך אותך באמת לכלי אחר כך. חייבים את ההסתלקות של השבטים. אז זה דבר אחד. דבר שני שלמדנו בפרק הזה, זה שכל יצירת כלים נעשית על ידי הקאה וביטוש.
בדרך הקשה.
עכשיו השאלה כמה זה ביטוש. זה יכול להיות מפגש בין שתי תנועות שהן לא אותו דבר, והן נפגשים ומתווכחים ומתבררים ונוצר, וזה יכול להיות הקעה קשה. זה, אבל אין יצירת כלי בלי מפגש של שני דברים סותרים שעושים איזה בירור כזה, וכתוצאה מהבומבות האלה נוצר כלי. אז זה דבר נוסף. ומה עוד אתה רוצה שנגיד להם פה בהקשר? היה לי עוד משהו שרציתי, אבל שכחתי.
התפריט מאוד...
מצא חן ביניכם, כן? התפריט.
כן, מעורר תאבון, כן.
גם כשהאור מסתלק, הוא מאשר רשימו.
אה, נכון.
איפה בכלי?
כן, כן, יפה. אז באופן כללי, אין הסתלקות מוחלטת של האור. כל מקום שהאיר בו האור פעם, הוא משאיר שם רושם. כמו בשכינה, מעולם לא זזה מבית המקדש. היה, יש שם עדיין משהו. אור אף פעם לא מסתלק לגמרי, הוא משאיר שם רשימה. וכתוב גם שהאור, כשהוא מסתלק, הוא כל הזמן חושק להאיר לבן שלו. זאת אומרת, תמיד יש לו רצון להאיר לבן שלו, גם כשהוא מסתלק. אז הוא יכול להאיר עליו מרחוק. לאור שהסתלק, הוא עדיין יש לו השתוקקות להאיר לתוך הכלי. הוא מאיר עליו מרחוק. וזה בחינה של האבות והצדיקים, וזה בחינה שתמיד הנשמה היא יש לה רצון להאיר לתוך הכלי. והדבר האחרון אולי שנגיד, זה בשאר העקודים זה הקדמה למשהו שאחר כך יופיע, שבאמת עיקר הכלים זה אותיות. בסדר? אז אתה אומר, מה הכלי? תדמיין כל מיני דברים, אבל עיקר הכלים בלשון של הארי זה האותיות. יש אורות ויש כלים, כלים אותיות. אז האותיות של התורה, האותיות של הדיבור שלנו, המילים שלנו, זה הכלים לאור. זאת אומרת, בסופו של דבר, יש לך תהליך שלם של אורות, נגיד פה, כן, יש אחרי זה כלים יותר נמוכים, אבל יש כלים פה. עיקר כל התהליך של הבירור הפנימי, הוא נקרא שהוא הופיע בתוך כלים, כשהוא הפך לאותיות. הפך לדיבורים. בסדר? אז אתה צריך לדעת, א', שהדיבורים שלך יוצרים כלים לאורות, זה מילות התפילה, וזה ברכות, וזה דיבורים לחבר, וזה... שתיים, תדע שבהסתכלות שלך על אותיות התורה, לפני המשמעות של המילים, עצם זה שאתה מסתכל על האותיות שכתובות בספר התורה, יש שם אורות. כן, אז כדאי, פותחים את הספר, לך תסתכל על האותיות עצמם. יש שם איזה. ושלוש, יש אותיות מעורבבות ומפוזרות בתוך כל דבר בבריאה. מה שדיברנו קודם, להעלות את הניצוצות, אז הניצוצות זה אותיות. יש דיבורים של השם בתוך כל דבר שאתה אוכל. ואז לאט לאט אתה יכול לגלות את הדיבורים הקדושים ואת האותיות הקדושות שמסתתרים בתוך הממון, בתוך האוכל, ובא לציון גואל אמן ואמן. זה היה תמצית זה, ושנזכה לסיים שער הניקודים, ואחרי זה עד הסוף, ואז ללמוד יחד שער הכוונות.
שער הגלגולים. עקודים, נקודים.
וברודים, יש הרבה.
איזה שמות יפה.
כן. אז תפנקו את עצמכם קצת בזה.
אני מחפשת למה
עקודים. עקודים בגלל שבשלב הזה כל האורות הם עקודים בתוך כלי אחד. בתוך כלי אחד. עקודים כמו יצחק, שהוא עקוד וקשור. שהמטרה בסוף זה שכל אור יהיה בתוך כלי משל עצמו. בהתחלה יש שלב לפני זה שהם כולם באים בתוך כלי אחד. וזה רק התחלה של הופעת העניין. מה? נכון, סליחה.
או, איפה זה פגש? סמך לקחים מעניין. בטח.
אל תעשי לו ניסיונות קשים מדי.
אז האמת שבלימוד הזה אני רק כמו מודלי מציאות מאוד גבוהה מושטת, אבל כל הזמן שי ואני ניסינו להוריד את זה לחיים שלנו באופן קצת נועה, אז לא בטוח שתמיד ההורדות בדיוקות, אבל התקדמנו. עכשיו, אחד מהדברים שכל הפרק הזה הוא על הרצון של הקדוש ברוך הוא לבנות שני. הקדוש ברוך הוא לא מסתכל, לא מסתפק באורות. הוא רוצה כלים. וזה דיבר שבעצם העיקר או התכלית הוא המעשה בעצם. אנחנו שואפים כאילו להתקח ולהיות נוזלים ואפילו משהו לגמרי מרחף על פני כדור הארץ. אבל העיקר זה המעשה, העיקר זה הקליפה. יש דווקא השתדלות כל כך גדולה להתאבות למשהו שהוא עבה, שהוא גס. יש מדרגה ל... ו... אז כדי, אני יודע שאתה מחפשתי שם, אז אני אגבור לך שם. למה אנחנו מחשיבים את עניין האוכל? כי זה בדיוק בא... כאילו, יש אנשים שאומרים, מה, האוכל זה, זה גס, זה... בוא, אני חייב, כי אני רעב, אבל אחרת, כאילו, זה החלק הבהמי שלי שאוכל. אני לא מתחבר לזה. ואנחנו, קודם כל, בלי לעשות מזה פילוסופיה, גדלנו במשפחות, גם אשתי וגם אני, שאוכל זה לא הגז, זה המפגש המשמעותי, זה המפגש שמגלים מי אנחנו ומי הם. זה המפגש. אז הכלים, ובאמת, זה חיה מעשה, ואין יותר, כאילו, האוכל זה חלק מהמעשה, כמו שהכסף זה חלק מהמעשה, כמו שהדברים חשובים הם חלק מחיה המעשה, העניינים הגסים, ושהרבה מאוד נותנים לפעמים. זה התכלית, צריך להגיע לשם, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אז זה החלק מהחשיבות של הכלים, ובעצם אין דיכוטומיה. זה לא שתי עולמות, זה לא שאתה אוכל ואתה בהמה, ואחרי זה אתה מגיע לבית המדרש ואתה צדיק. אלא זה עולם אחד, יש פה רצף בין האורות הגסים, האורות האבים לאורות ה... עכשיו, הרשימות זה משהו שמאוד מעודד, זה אומר שאם הגעת למדרגה, אתה לא צריך לפחד מנסיגה, כלומר כשיש הסתלקות האורות, זה נשאר אצלך. זה מאוד מאוד מעודד אותי, כי אני גם יכול להיכנס לפניקה, פתאום, כאילו מה זה ההתדרדרות הזאת? ואני לא יודע להגיד, אבל אין דבר שמלחיץ אותי יותר מאשר הידרדרות. חוסר שלמות אני כבר רגיל בגיל המתקדם שלי, אבל הידרדרות אני רואה פה. אחרי כל כך הרבה שנים של עמל, זה הולך לכיוון השפילי, אז אתה יכול לאבד כל שפיות וכל פיתחון באשם כזה שלו. ואז המושג של הרשימו, מדרגה שהגעת אליה, היא לא תנטוש אותך. אתה תמיד במדרגה הזאת, אפילו אם מסתלקת, היא שם. זה אולי לא בולטת שהיא שם, אבל היא שם. אז ניסיתי ככה...
יפה מאוד. חיזקת אותנו. אז בזמן שאתם מנשנשים, לגבי השיעור, אז ככה אנחנו כבר כמה זמן, לגבי החבר'ה החדשים פה, אסתר, נכון, אסתר אמרת?
אסתי.
אז אתם תראו, היה לנו כמה גלגולים של השיעור הזה, עכשיו השיעור עומד על השאלה, אם יש לנו חבורה שנרשמת ומתייצבת. אז אתם תשאירו את הטלפון, תקחו את הטלפון של נשמה ותודיעו לשבוע אם נראה לכם שאתם תרצו. כל החלטה היא בעצם החלטה לחודש, כי אני חשוב לי שיש לנו קבוצה עם איזושהי יציבות, אז החלטה היא לחודש. אם נראה שהשבוע נראה שיש לנו קבוצה בגודל סביר, זה שמייצר קבוצה ולא משהו כזה מג'עג'ע, אז יהיה, ואם לא, אז יש לנו רעיון אחר שנדון איתכם אחר כך. אבל זהו, אז תודיעו, פשוט תדברו עם נשמה, מי שיש לו, מי שאין לו את הטלפון, תגידו להם אתם רוצים, גם לחברים הוותיקים תגידו מי מסוגל, רוצה, מתייצב. זה אוכל למז'נונים.
זה ממש אוכל למז'נונים. זה הפולנים שפה למדו לאהוב את זה ולהתרגל. אני למדתי לאהוב ולהתרגל רק בגלל הפגישות האלה.
יש מלא אורות.
זה בבוטרג ובבוכר.
בדבר הרבה הזה יש הרבה מאוד אורות. תחשבו שכל גרעין קטן זה דג אחד השלם.
אומרים שנשמות של צדיקים מגולגלות בדגים, אז תחשוב, זה מלא...
זה חי, זה הרבה לימודים, להצלחות.
הם כולם עקודים, הם כולם עקודים בתוך הבוטר.
זה שחור עקודים.
זה
נראה.
אז
יש
זה מישהו שמאורש.
זה נראה ככה, אבל זה...
לא, הבאנו את הכיבוד המקומי. אם אתם תתייצבו איתנו, פעם הבאה נדע מה להביא לכם. החלום הבא שלי היה נתח קצבים על האש, אבל זה תלוי. אם זה בנות, אז צריך מרק כתום פעם הבאה. פעם אחת עשיתי ארוחה בסוכה.
אני מסופק ישמורות.
מה? בתוך מרק כתום?
מרק כתום?
מרק כתום.
אז לא טעמת את המרק שלי.
צריך עוד להוכיח.
מרק כתום זה צבע שאני אוהב אותו, אבל מרק כתום.
טוב.
אני בהחלט קיבלתי אורות מאז שהצטרפתי לקבוצה ולמדתי לאכול בוטרג ובוכה.
חשוב.
איך קוראים לזה? בוכה. בוטרג.
האמת שאבא שלי היה כמה דברים שהוא התייחס באוכל, בדרך כלל הוא כמעט לא התייחס, הוא הרוב הזמן שכח לאכול, אבא שלי. אבל זה, יש כמה דברים. סטייק בפלפל. סטייק בפלפל. זה, ובערוב ימיו הוא חזר לתאווה לחמין של אמא שלו. אז כמה פעמים הצליח לשכנע את אמא שלי להכין לו את החמין של אמא.
את חמין אמו.
בדיוק.
אתה רוצה פיצה?
אה, וואו.
הוא לא מתאים. זה יותר...
כן, מתאים.
כן, מתאים.
מה זה?
לא על האש.
אלא?
איפה את עושה?
לעשות אותו על
ה... על החבט.
עם פלפל וקצת חרדל ורוטב.
חידוש. גם יותר קל.
זה לא יכול להיות את זה. כי רוצה להיות... אתם
יכולים לעשות את זה כבר.
אתה נראה לך שאתה יכול לייצר יציבות? כן? מה קורה עם דוד? הוא היה לו מחשבות לארגן משהו. יש אפשרות גם, אולי הוא יכול להגיד, זה לימוד ברשת ביום שישי בבוקר. כי החיילים, מתי הם יכולים? רק חמישי וזה. אולי בלימוד ברשת בשישי בבוקר זה יותר... זה גם מקל קצת על כל הענייני הנסיעה וכאלה.
תודה רבה,
מאוד שמחה, תודה לך, כיף שעברת.
מכיף. לגבי תשלום אנחנו מסתדרים?
לא, היום לא, ואם אתה מחליט להצטרף, אז יש תשלום חודשי, נדמה לי שדיברנו על 120 שקל לחודש, אבל אז אתה מדבר על
זה. אם זה כל שבוע אני בפנים. אני פשוט, זה קשה לי שזה, אני מבטל כאילו על עבודה לשעות האלה.
אז אתה אומר, אתה בפנים.
אז אם זה קבוע, אני בפנים.
כן, כן, מדובר על הקבוע.
זה קשה כאילו באותו יום לבטל, או יום לפני לבטל.
לא, 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 כל מה שמדובר זה, אם יש, זה קבוע. לא, היום לא. היום באת שיעור ניסיון.
אני מתעקש. ניסיון זה אם לא.
רבנתי.
אם זה כן, זה בסדר.
רבנתי אותך. בסדר. לא, מה זה? לחודש, חכה, עוד לא נפתחה הקבוצה. אם אתה משלם רק היום, אז חכה. רגע, אם יש לי 10, זה 40 קילו.
מה אתה מחפש?
אם תהיה קבוצה, אז תשלים רק את התוספת. לאחד,
עוד
80. יופי, מעולה, יופי, תודה רבה.
תודה רבה.
יאללה, להתראות.
יש
עוד כאלה גדולים. אבל חייבים איזה ניסיונות אנחנו עוברים עם הדירה.
כן?
אתם... עוברים?
לא, עוד לא עברנו, אנחנו מחפשים. חיפשנו מה זה וזה. היה משהו שרצינו לקנות, התפוצץ בסוף. בסוף קנינו במקום אחר להשקעה. עכשיו גרנו בפרדס חנה.
השקעה טובה, אז אנחנו...
מה?
חיתו לבנות את חריש
מאוד. כן, כן, אנחנו בתוך העסק הזה. של זה. ואז חיפשנו מה, זרקו אותנו עכשיו מאיזה בית של שכירות וזה. מחפשים. חיפשנו, לא מצאנו, בסוף חיפשנו משהו אחר. מצאנו, התלבטנו, החלטנו ללכת על זה. מירון לאון יש איזה מתווך שרצה ש...